הפרטים הינם יותר חופשים. הטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. אי אפשר להבין תהליכים כלליים שעוברים על קיבוצים לאומיים על המון רחב. אי אפשר להבין אם מחפשים לתלות רק במכלול של הכרעות או החלטות אנושיות שנעשות מתוך הבנה ובחירה. היכולת של האדם להשכיל ומתוך זה להכריע, היא יש בכוחה להניע ניצוץ של חיים כפי שמופיע ביחיד. באמת האדם הוא מיוחד בזה מכל בעלי החיים, שהוא מסוגל, תודה, שהוא מסוגל להשתחרר מן השעבוד אל הנטיות הטבעיות, ולא רק להגיב בצורה אינסטינקטיבית, כלומר מתוך דחף פנימי, מתוך הרגשה פנימית, אלא מסוגל להתעלות מעל הנטיות, להשכיל, להבין, ומתוך זה להכריע. אבל אף על פי שאנחנו מאוד מעריכים את הבחירה החופשית, והחופש שמתגלה בבחירה הוא ניצוץ מצלם אלוהים שבאדם, כל מקום צריך לדעת את הגבולות שיש לבחירה. הבחירה והכרעה השכלית יש בכוחה להניע חיים של יחיד. אבל ככל שאנחנו עסוקים בדפוס יותר כללי של חיים, בתנועת חיים של המון רחב, כל שכן מדובר בתנועות לאומיות ודתיות שמקיפות וחובקות את התרבות האנושית, שם עיקר המהלך, עיקר התנועה, מחולל אותה הטבע. טבע לא במובן הנמוך שלו, כוונה הטבע עיוור, שאין לו שום יחס אל ערך. למדובר על הצורה הטבעית, על ההרגשה הטבעית, כפי שהיא מונחת באדם מעצם טבע הווייתו, כפי מה שברא אותו הקדוש ברוך הוא, או כפי מה שהולך ונוצר בטבע הנפש פנימה, בתוך מכלול של השפעות ורשמים. כל מקום התגובה היא לא חופשית, אלא היא קרובה אל האינסטינקט, כלומר קרובה אל הדחף הפנימי. כמובן זה מאוד תלוי מה הפנים, האם הפנים הוא נמוך, פרימיטיבי וגס, יכול להיות פנים שהוא קדוש ועליון, ואז דווקא התגובות האינסטינקטיביות הם ישרתו ערך גדול. זה תלוי כמובן מה הפנים. צריך להתרגל להבין שאלו הם שתי צורות של גילוי צלם אלוהים שבאדם. צלם אלוהים שמופיע ביחיד, שהוא מופיע בחופש הבחירה, וצלם אלוהים או קדושה שמופיעה בציבור. קדושה שמופיעה בציבור היא אולי מתגלה בצורה של הכרעה שכלית, אבל היא לא תלויה בה, היא לא מתחילה ממנה, אלא מתחילה מן הטבע, כלומר מן הקומה שהמהווה, כשהוא היווה את האדם, את הציבור, את האדם הכללי, הוא הטביע בו או את חותמו. אם כן, הכלל הזה אומר הרב, הוא נדרש לנו כשאנחנו רוצים להבין תופעות כלליות. יש כל מיני תופעות כלליות שהן עוברות דרך הבחירה של היחיד, אבל הן לא מתחילות ממנו. למשל, קיבוץ גלויות. אנחנו עדים במאה השנים האחרונות התעוררות של האומה לחזור אל הארץ ומתקבצים פזורי הגלויות והנידחים בכל מיני מקומות. כל אחד ואחד הוא לא נע, לא נע באופן שהוא שולל את הבחירה. כל אחד בחר להגיע לארץ ישראל. חלק בחר בגלל אנטישמיות. חלק בחר באמריקה שיש לו קרובים, חלק הגיע לפה בטעות, בכלל זה בדרך לאמריקה, רק מבד המטוס. חלק הגיע בגלל ערך, המון המון תופעות מקומיות. אבל כשאתה מסתכל על התנועה הכללית, אתה רואה, זה קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות הוא לא מתחיל מן הבחירה. הוא יוצא לפועל דרך המון המון בחירות והכרעות שהן בכלל לא בגובה, הן לא משקפות את מה שמונח בטבע. מכל מקום, כשאתה רואה שזה לא אחד או שניים, ואתה רואה שפתאום האומה מתעוררת, אז אתה יכול לדבר בשפה שהיא שואלת את המושגים שלה מתחום ההכרעות החופשיות, אבל היא בעצם מדברת על הופעה פנימית יותר, כן? האומה מתעוררת וחוזרת לארצה ובונה את הארץ. טוב, כל זה כשאנחנו מדברים על אדם פרטי, אז אנחנו מדברים שאנחנו רואים, הוא חוזר לארץ, והוא בונה, והוא מתקדם, זה מתחיל ונשען וחייב להיוולד מתוך הבחירה החופשית. וכשאנחנו לוקחים את אותם מושגים ומדברים על האומה, אז אנחנו לא מדברים על הבחירה. זה לא שזה מופיע לא דרך הבחירה, זה מופיע דרך הבחירה, כמו שהנשמה מתגלה דרך האיברים. אבל לא האיברים הם מחוללים את התנועה, אלא כוח החיים הוא מחולל את התנועה. ככה הדחף הפנימי שהוא שייך אל הקומה שבטבע, כלומר אל הקומה שממנו, הקומה האלוהית או הסגולית, היא מתגלה דרך הבחירה, היא נשמת הבחירה, אבל היא לא מתחילה ממנה ולא תלויה בה. לכן היחס בין סגולה לבחירה זה כמו היחס בין כלל לפרט או בין נשמה וגוף. באומה הבחירות של הפרטים הם האיברים, אבל כוח החיים שמתגלה בהם זו הסגולה. כשמדובר על הכרעות כלליות שיש להם נפקמין על הכלל, אז ככל שאנחנו מתקדמים בלימוד ספר אורות, אנחנו רואים שעוד ועוד תחומים שלולי דברי הרב היינו מייחסים אותם ומנכסים אותם אל הפרט, ראשון ניחום, ראשון נכס, היינו מייחסים אותם לפרט, הכרעות מוסריות, לא רק הכרעות כלליות ביחס לה, הכרעות מוסריות ביחס לתשובה, הכרעות ביחס בין אדם לאדם וכו'. הרב אומר, לא, תדע לך שזה הופעת הסגולה. היא מתגלה בבחירה. ולכן אומר הרב, יש נפקמינה. אם אתה שואל מה הכוח שמניע את האנשים, מה זה כוח שמניע את האומה לחזור לארץ? אבל האומה זה מורכב מהמון המון אנשים פרטיים. נכון? אבל כשאנחנו אומרים שהאומה חוזרת לארצה, כוונתנו לומר שכוח החיים שמתגלה פה, הוא לא מתחיל מן היחידים, לא מתחיל מצלם אלוהים שמתגלה בהם, לא מתחיל מן הקומה הפרטית, הבחירית, אלא מתחיל מן הטבע. כלומר, זו הופעה אינסטינקטיבית. מה שמחולל אותה זו ההכרה הפנימית. יש הכרה חיצונית, יש הכרה פנימית. הכרה פנימית היא הכרה אינטואיטיבית שמחוללת אותה תנועת החיים שטבועה באדם מראשיתו. הוא לא יוצר אותה ולא בונה אותה, אלא הוא מגלה אותה. זה מתגלה דרך הבחירה, אבל זה לא מתחיל בבחירה. יש השפעה גדולה לאיך שאדם יחידי מכריע בבחירה על הופעת הסגולה דרכו. ודאי שיש הבדל. זה יכול להופיע בצורה מקולקלת. היא לא מקולקלת רק ביחס לתביעה ולדרישה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. היא מקולקלת ביחס לכוח החיים עצמו שמופיע בו. צריך להתרגל לזה שיש שתי קומות ושתיהן ביחד מצטרפות לתמונה השלמה של הופעת הקדושה. מצולם פה מתוך דברי הרב בעולת ראייה, שהרב מסביר בצורה נפלאה מאוד פה ביחס לפסקה שלנו, מהי קדושה ציבורית. על פי הנוסח שכתוב בעולת ראייה, אז מסיימים בתוך הברכות שאומרים לפני פסוקי דזמרה, מסיימים בשם ומלכות, ברוך בשם, לא מלכות, ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים. אין מספיק דפים. אז אומר הרב, זו פסקה מאוד מיוחדת וחשובה, כי היא מלמדת אותנו מדוע צריך קדושה ברבים, קדושה ציבורית, מדוע לא מספיק הופעה יחידית. אז אומר הרב כך, סגולה מיוחדת יש להציבור בכללו, להרבים. בייחוד בישראל שסגולת האחדות הכללית צפונה במעולם, כלומר אצלנו לרבים, לציבור יש משמעות מיוחדת, זה לא רק אוסף של יחידים, אלא זו יצירה, נשמה, כי בישראל סגולת האחדות הכללית צפונה בו מעולם. פירושו של דבר שעיקר החיוניות שבנו זה הצד האחד שבנו, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עכשיו פונה הרב להסביר מה הסגולה המיוחדת של הופעת הקדושה בציבור, שהקדושה היותר גלויה והקדושה היותר נסתרת מתאחדת ומתמזגת באופן מותאם, כלומר מתאים אחד לשני, בכוחם של הרבים. הרבה פעמים ברב אנחנו לומדים שהמיוחד בישראל זו לא הקדושה של הפרטים, של היחידים, אלא הקדושה הציבורית. כמו שאומר אור החיים הקדוש אצלנו בפרשה, המילים ויתם לסגולה מכל העמים. אז מדוע? יש כל מיני הסברות של הרב בכל מיני מקומות באורות, ופה זו פסקה שהיא מאוד מאוד חשובה להבנת הרבה דברים שהרב מסביר באורות. כי בציבור גם הקדושה היותר גלויה קיימת, וגם הקדושה היותר פנימית נסתרת. פרסום ההתגלות המיוחדה לרבים, הלא הוא מהדברים ההולכים לקראת הפומביות. זאת אומרת, מה שמונח ברבים יש לו יכולת פרסום והתגלות רחבה יותר, המונית יותר, משמעותית יותר. לעומת זה, סגולה, לעומת לא בניגוד, אלא יחד עם זה, סגולה תמירה יש בעניין הרבים, מה שאי אפשר כלל לצייר בעניין היחיד. כלומר, קדושה ציבורית היא לא רק קדושה שמשווקת בצורה טובה יותר, יותר מפורסמת, אלא זו גם קדושה יותר פנימית, יותר מוטבעת, יותר אלוקית. היחיד הוא מופיע בשכלו, בהכרתו, עד המקום שכוח המשיג וידענות היודע מגיע שם. כי הקדושה מופיעה ביחיד, מופיעה דרך הבחירה שלו, ההבנה שלו, ההשכלה שלו. זה יכול להיות דבר מאוד עליון, אבל זה מוגבל בכוחו של המשיג, כפי כישרונו וידיעתו. כי זה הקומה שמתגלה ממנו, לא ממנו, לא מהקדוש ברוך הוא, מכוחו של האדם. אבל הקשר הכללי שיש להם להרבים אל הדברים העליונים ומושגי הקודש, הוא הרבה יותר נעלה מאותה המידה הנכנסת בהכרתו של כל יחיד ויחיד מיחידי הציבור. למה? כפי שהסברנו, כי הקדושה שמופיעה בציבור היא קדושה מוטבעת, סגולית, היא קיימת בנו בגלל ההקשר הטבעי שלנו, העצמי, אל הדברים, בגלל שנברנו כאלה. למעלה מכוח ההשגה, השפיטה וההכרה שלנו, ומכוח ההכרעה הבחירית, אלא הכוח הרוחני הנעלה הזה של הרבים, המתעלה כל כך בקשר אמיץ, עד כדי קיום ועמדה חזקה לדורות עולם בכל מה שהוטבע בעומק התכונה של הרבים, הוא בא מתוך הפגישה של אותם שני האורות בצורותיהם השונות בהתאחדות גמורה. כלומר, בציבור גם יכולה להיות הנחלה של תכני קדושה לדורות עולם, כי זה לא מתחיל מהבחירה של כל יחיד, אלא ממה שמונח אצלנו בטבע, וגם זה מופיע בצורה המונית ומפורסמת. ושני האורות הללו מתאימים זה לזה בהתאחדות גמורה, גובה הקודש החתום, כלומר מה שמונח בנו בטבע, וגובה הקודש הגלוי. ואנו מברכים להשם האל הקדוש, המקדש את שמו הקדוש באותו הצביון המיוחד, הכופל את תכונת קדושתו, כלומר שהיא מופיעה בצורה כפולה, גם בצורה מפורסמת, גלויה, וגם בצורה פנימית מוטבעת. המקדש את שמך ברבים. לפי זה יוצא שהכוונה בדברי הרב ובדברי רבנו הרב צבי יהודה, שמזכיר את התנא דבי אליהו וחוזר, שהקדושה המיוחדת בישראל היא לא זו של הפרטי, כי גם אצל הגויים יכולים להיות פרטים, צניקים, ישרים, חסידים. למיוחד אצלנו קדושה ציבורית, הכוונה היא שהמיוחד אצלנו זו לא קדושה שנשענת על הבחירה, אלא קדושה שמופיעה בטבע. כלומר, היכולת לבחור במעשים טובים ולהכריע את החיים המעשיים לטוב, שלא כפי הטבע, מתוך שבירת המידות, מתוך כפיית היצר, מתוך בחירה בטוב, בוחרים אותו מצד שאנחנו מכירים בערך שלו, אומר הרב, זה לא העבודה המיוחדת לעם ישראל. צריך את זה. כל יחיד ויחיד מישראל חייב לעבוד, לעבור במסלול הזה. אבל אם רק בזה היה מתגלה הטוב והקודש שבנו, לא היה בזה ערך כללי. המיוחד בישראל שאם אדם מכריע בבחירתו לטובה, מה שמתגלה בזה זו הקדושה שמונחת אצלו בטבע. כלומר, יש צד שההופעה האינסטינקטיבית, כלומר מתוך דחף פנימי, היא יותר אמיתית, יותר אותנטית, ובמובן מסוים יותר אלוקית. אם ההופעה האינסטינקטיבית, כלומר מתוך דחף פנימי, תגובה שמשקפת את טבעו של המגיב, היא גם בונה השכלה, זה מה שאנחנו לומדים בתורה, לא משאירים את זה בטבע, כל מה שמונח אצלנו בטבע, מתגלה בהשכלה. לא מתחיל מן ההשכלה, אבל מתגלה בה. לא מתחיל מן הבחירה, אבל מתגלה בה. לכן, כמו שגם אדם קיים וגם תולעת קיימת, אף על פי כן, ואף אחד לא קיים יותר, אבל מהו קיום מתגלה באדם יותר מאשר בתולעת? בתולעת מה מתגלה? תולעת. אבל מה מתגלה באדם? מה המושג קיום? כאן כבר מתגלה תבונה ומוסר וכישרון מעשי וכו'. אותו דבר, מה מתגלה מישראל? מי יותר ישראלי? צדיק או רשע? שניהם ישראלים באותה מידה. כמו ששניהם אדם באותה מידה. אבל בצדיק מתגלה יותר מה זה ישראלי מאשר ברשע. יש לזה משמעות. כמו שבצדיק מתגלה יותר מה זה אדם מאשר ברשע, כך גם בצדיק מישראל מתגלה יותר מה זה ישראל. מה מתגלה אותו דבר? שניהם ישראלים באותה מידה, כי זה מונח בטבע. אבל הבחירה היא הגוף שדרכו הסגולה מתגלה. ואי אפשר להבין תהליכים בעם ישראל ובאנושות כולה, אם לא מבינים את היחס בין שתי ההופעות הללו, ההופעה הטבעית האינסטינקטיבית וההופעה הבחירית החופשית. אם כן, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו, כי הטבע הוא לא חופשי, הוא מכריח, הוא רודה, הוא מנהל ומטביע את חותמו על צורת החיים. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש, כלומר הדפוס הזה, האפיון הזה של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר, לחיים הפרטיים. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. זה מתגלה בצורה בולטת בדרכי השמירה. דרכי השמירה, כלומר מנגנוני ההגנה, שנועדו להבטיח את הקיום. איפה הטבע חזק? מהי עיקר פעולתו? ברובד הנמוך של שמירת הקיום. אחרי שאני קיים, מה אני עושה עם זה? כאן יש כבר מקום יותר להופעה חופשית של הכרעה מוסרית ובחירה. אבל לשמר את קיומי, כאן הטבע הוא סובב בעיקר סביב הנקודה הזאת. דרכי השמירה. כך זה גם באדם הפרטי דרך אגב. כשאדם מרגיש מאוים, אז מנגנוני הגנה פנים תודעתיים, תת הכרתיים פועלים. והם מסגלים לו פתאום אפיון של דיבור מיוחד ותנועות מיוחדות ואדרנלין זורם בדם. מאלה, כשאדם מרגיש מאוים, בין אם מאוים על קיומו הפיזי, בין אם מאוים על קיומו החברתי או הרוחני, אומר הרב פה בפסקה, תרף נראה, אז זה השלב שבו מנגנוני ההגנה פולשים לתוך החיים הבחיריים ומטביעים על האדם את סדר פעולותיהם. לכן כל אדם צריך לדעת שאם הוא עדיין לא רכש את המעלה המוסרית העליונה של אדם חופשי בהחלט, אז באותם אירועים שבהם הוא עלול להרגיש מאוים, יחשוד בעצמו. יחשוד בעצמו שהרבה מן התגובות שלו והמבטים שלו זה בגלל שהוא מרגיש מאוים. אם הוא צדיק עליון והוא מלא הכרעות מוסריות חופשיות והוא נתעלם מכל השיבודים הטבעיים, טוב, אז זה כבר הדבר אחר, אבל רוב האנשים הם לא כאלה. אז אם אדם מרגיש קושי או מאוים או שיש איזה אירוע פרטי או ציבורי, אבל שמאיים על השיטה הרוחנית שלו, מאיים על הקיום שלו, מאיים על הדרך שלו, זה השלב שהוא צריך לחשוד בעצמו. כי חלק מן התגובות הן תגובות של מנגנוני הגנה. איך יודעים בזה? כי זה טבעי שזה כך. איפה הטבע? גם אם החיים הבכירים הצליחו לטשטש את הרדיעה של הטבע בתחומים אחרים, אבל במקום שאדם צריך לשמר את עצמו, לשמר את קיומו, זה הנושא, זה השיא, כאן הטבע והתגובות האינסטינקטיביות הן פועלות במלוא עוזה. לכן, לנסות לברר מהו מנגנון ההגנה שחדר לתוך התודעה, זה לא להעמיד, האדם לא מעמיד את עצמו כרשע או שופט אחרים כרשע, זה דבר טבעי, צריך לדעת את זה. זה נכון, אין כשאדם סוקר את חייו הפרטיים, ואין כשמנסים להבין כל מיני תופעות ציבוריות בחיים בכלל ובימינו אלה בפרט. כי זה דבר טבעי. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, זה היכולת של ההסוואה והגמישות של השרירים וכו' וכו'. ולמה באדם התרבותי פחות מתגלות? כי באדם התרבותי שהוא כל כך קמה לארגן את חייו על פי השפיטה השכלית, אז הטבע, ההופעה האינסטינקטיבית, אפילו במקום שהיא הייתה יכולה לשרת את האדם, נחלשת, מדלדלת. אז גם אם באדם התרבותי המשכיל, האינטליגנט, דרכי השמירה הללו הם מתמסמסות, כל מקום כשאתה רוצה להבין תופעות כלליות, דע לך שאת הסדר הזה של דרכי שמירה מכוונות לשמירת המין והאיש תגלה בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. אז זה צילמתי לכם פה את החלק הראשון מן המאמר הידוע לתקופת המעבר, שהרב מסביר שיש הרבה תהליכים שעוברים על הרוח הכללי, שעניינם להוות תקופה שמעבירה ממצב אינסטינקטיבי אל מצב שבו האינסטינקט הזה מתגלה בהכרה. רק נקרא מהר, כי בדיוק הרב נותן את הדוגמה הזו של שמירת הקיום. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. זה שייך אל הבגרות והבשלות, שאותם מושגים שעד היום התייחסנו אליהם כמובנים מאליהם, עכשיו אנחנו הולכים לבסס אותם בהכרה. הדוגמה שהרב נותן היא נוגעת לפסקה שלנו. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום, בכל מקום שהחיים נמצאים שם. כי בחיים מונח כוח אנרטיבי, כוח מתמיד, שדואג להבטיח את מעגל הקיום, וזה מונח באופן טבעי. מקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. אפשר לתת לזה משל שכבר נתנו פעם באחד השיעורים, שיש מישהו שכלב רודף אחריו, כלב רודף עליו, אז הוא מוצא את כל הקרות, והוא רץ הביתה, מהר, להסתתר. פתאום הכלב מפסיק לרדוף אחריו, אז הוא מפסיק לרוץ, יושב על ספסל, והוא שואל, לאן אני הולך? לאן כדאי ללך? כדאי ללכת הביתה? מה אני עושה? בשביל מה ללך? ככה, אותו שלב שבו עם ישראל הרגיש מאוים, והיינו צריכים לבוא לארץ ישראל כדי להימלט מציפוני האימה והמוות, כל עוד היה עלינו איום קיומי, אז לא היינו צריכים לפתח תודעה בוגרת ובשלה כדי להצדיק את קיומנו פה. אבל בשעה שהעם מרגיש שהאיום הקיומי הוסר, אז מתחיל להתפתח בקרבו שאלות של זהות. האם צריך באמת לחזור לארץ? האם כדאי לבסס את דרכנו? האם הארץ שלנו? כל השאלות הללו נועדו כדי להעביר את רוח האדם הפרטי והציבורי משלב שבו הוא תופס דברים ומגיב אליהם ואוחז בהם באופן אינסטינקטיבי, לשלב שבו הוא אוחז בהם בצורה הכרתית. הרב אומר, וזה נוגע לפסקה שלנו, שבמקום שאדם משאין את חייו על ההכרה השכלית, אז הנטיות הטבעיות נחלשות. זה מה שהרב מסביר אצלנו, שבאדם התרבותי הדרכים המכוונות לשמירת המין ואיש מתגלים פחות. וכאן הרב מסביר את עניינה של התקופה שלנו. תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, כי עוד לא נבנתה הכרה בוגרת חיובית שיכולה להכריע את דרך החיים מתוך בחירה, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. המדרגה הקודמת נתמסמסה, פחות משפיעה. המדרגה השלמה של ההופעה השכלית והבחירה עדיין לא הבשילה לכדי יכולת הכרעה. בינתיים, בתקופת המעבר, ישנן הרבה פרעות. גם זהו לטובה ושכלול כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאינו עוזר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא. והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם. כלומר, אומר הרב, אם היינו יכולים להישען על אדני ההכרה הפנימית, האינסטינקט הטבעי, לא היה לאומה תמריץ לברר את אמונתה. מה מכריח את האמונה להתבגר? אם אי אפשר להישען על הקומה הקודמת, אבל חפץ הקיום רוצים להתקיים, אי אפשר להתקיים או שהטבע משמר או שהשכל משמר. אז ההבנה שאנחנו חייבים להתקיים פה, תחייב אותנו להבשיל הסברה אמונית בוגרת, מתאימה ונכונה. כל זה שייך אל מה שעובר על הציבור הכללי. גם שייך במידה רבה על מה שעובר על הציבור האמוני בימים אלה, שכדי לבגר את המושגים אי אפשר עוד להישען על תפיסה ראשונית קמאית שמסתמכת על תפיסות המוניות מתוך זיקה ליבית, אלא צריך לבגר את המושגים, להבין אותם בשכל, ויות קשור לפחות על המשנה האמונית שהיא מתוכה נדרשת מסירות נפש כזאת. אז לכן אנחנו נמצאים בתקופה של מעבר, ותקופה של מעבר יש בה הרבה מן התוהו ובוהו וחוסר הסדר וההפרעות. אף על פי כן, עניינה של התקופה הזו זה לאפשר לנו לבנות מעמד לסגולה בתוך הבחירה. כלומר, שמה שמונח אצלנו בטבע, הקשר לארץ ולתורה ולהופעת דבר השם וקידוש השם בעולמנו זה בעם ישראל המתיישב בארץ ישראל על פי תורת ישראל, זה מה שמונח בנו בטבע, יופיע גם בבחירה חופשית ובהכרה. כל זה שייך לבירור הכללי שהרב עורך פה כהקדמה לפסקה. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, לא מתוך מה שעשינו מחקרים על זה, אלא בהכרה פנימית, כלומר שפנימיותנו מכירה. מה הכוונה הכרה פנימית? פנימיותנו מכירה את פנים התופעות. מי שמסתכל כלפי חוץ אולי לא מזהה מה בדיוק אויב פה, מה עלול להזיק, אבל מי שפנימיותו מכירה את פנימיות התופעות באופן אינטואיטיבי, אז הוא מסוגל להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב גם לפני, גם בלי כל צורך לחוכמה וניסיון. זה הפשר להמון תופעות המתגלות בחיי העמים, ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. וברב מבואר במקום אחר, שזה גם המכוון בדברי הגמרא, לפעמים הגמרא מדברת על בחירות, הכרעות כלליות, ציבוריות, של מלכים, של אנשים כלליים, מסבירה אותם באופן רוחני. שאלת הגמרא, מה הוא ידע את הדבר הזה? מה אתה אומר לו? אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלה חזה. אפילו שהוא לא ראה את זה, אבל המזל שלו ראה את זה. מה זה המזל? זה משהו בכוכבים? מה זה המזל? מזל אומר הרב בהרפלי תואר, זה הטבע הזה. ההופעה האינסטינקטיבית, זה אינסטינקטיב, הטבע שלו שמסוגל לדאוג לשמירה לפני שהוא מצליח להכיר את זה בשכל ובבחירה, הוא זה שדאג לו, הוא זה שדאג להכריע הכרעה כזאת. כן, זה בגמרא במגילה זה מופיע בדף ג' ובעוד מקומות, אף על גב דאי הוא לא חזי, מזלי חזי, נכון? זה עוד לא מבשיל לכלל הכרה. אם הוא היה נשען רק על ההכרה ולא על ההכרה האינטואיטיבית, לא היה מכריע כך, והיה נכשל, והיה נופל. לכן עמדה לו לנשען הנטיות הטבעיות, ההכרה הפנימית, האינטואיטיבית, שהיא קודמת למה שנתפס בחוש ומוכר בשכל, וקודמת למה שצריך לחופש הבחירה, אבל היא מצליחה לשמר את האדם. כל זה הקדמה. אבל מן ההקדמה הזו, מלבד מה שאנחנו לומדים באופן חשוב על היחס בין סגולה לבחירה, בין הקומה הטבעית למה שמופיע בחופש הבחירה, אנחנו לומדים שאי אפשר להבין תופעות ציבוריות כלליות אם רק מנסים לתלות את זה באיזה פעולה שנעשתה מתור בחירה. לא, תופעות טבעיות בדרך כלל, בייחוד כאלה, מלחמות, שנאה או איבה שהיא נועדו לצורכי מגננה או התקפה שהיא תולדה של רצון להגנה, הם בדרך כלל מה שמחולל אותם זו השפעה כבירה שבאה מבפנים. עכשיו הרב מביא לזה שתי דוגמאות בהיסטוריה שלנו. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת היגלותו ייצר לה העולם, ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. אתם רואים מקודם, זו הייתה הופעה אינסטינקטיבית בפסקה הראשונה. בפסקה השנייה, הכרה פנימית. אצלנו הרגישה, כן, הרגישה הרגשה פנימית. כשאדם מרגיש, הוא מרגיש כי הוא כזה. לכן הוא מרגיש ככה, זה דבר סובייקטיבי. זה בגלל מי שאני, לכן אני מרגיש כך. לא מדובר פה כמובן בהרגשה רציונלית, מתנודדת, רגעית, אלא הרגשה פנימית. בגלל טבעה, בגלל אופיה. כן, האלילות הרגישה בישראל ביהדות. אתם רואים פה את היחס הזהה בין לאום ודת. אבל פי שהאלילות אויבתה זו הדת. אבל היא הבינה את מה שחוקרים גדולים לא הבינו. מבחוץ ומבפנים. שבישראל, וזה דבר אמיתי, שבישראל הלאום והדת הם זהות. כמו שהרב צבי יהודה באיגרת מפורסם בצמח צבי אומר שהיהדות זה היהודים והיהודים זה היהדות. זה אותו דבר. אצלנו זה שאר לשלמות הופעת הקדושה. בדת ובלאום. זה כמו שבנפש האדם יש כוחות, שכל ורגש. אין שכל באדם ורגש, יש נפש. הנפש יש לה הופעה בשכל, ויש לה הופעה ברגש, שניהם ביחד משלימות את הרגל, את הנפש. אותו דבר, ישראליות מופיעה בדת, מופיעה בלאום. זה פשוט שתי שפות, שני רבדים, שתי עולמות של אותו תוכן, של אותו עניין. מי שהיה צריך לבדוק את זה מבחוץ, יכול להיות שהוא היה הולך שולל אחרי החלוקה הזו בין לאום ודת, בין ציוניות ליהדות, בין לאומיות לדת. אבל מי שמתבונן ומתייחס בהרגשה פנימית, הוא מזהה את הזיהוי הזה שהוא זיהוי אמיתי. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת היגלותו ייצר לה העולם. למה? כל פסקה א' שלמדנו עד היום מסבירה למה. כי כפי מה שלמדנו, האלילות יש לה שני מוקדים. אחד, ביחס לאלוהים, זו העמידה אל מול העצם האלוהי, בהתפעלות, בתדהמה, בהמימה, כן? היא המומה מהגבורה, מהיכולת האלוהית. אבל היא לא חוזרת מזה לטבוע מן החיים, להיות שייכים לזה. ועל כן, ביחס למוסר ולאדם, היא דווקא מאפשרת ומבצרת, מבצרת מקום, ומאפשרת לכוחות הפראיים, הגסים, הנמוכים, לתפוס מקום בחיים. כי האלילות, במובן מסוים גם ההכרה הפילוסופית, אבל אנחנו עוסקים פה באלילות, האלילות, היא מנסה להפקיע מן הקשר של האדם לאלוהים, שזה קשר שהאדם מוצא אותו טבעי בחייו ומוכח, מנסה להפקיע ממנו את הזכות לטבוע מן החיים להיות כאלה. אצלנו העמידה מול אלוקים היא כזו, שממנה אנחנו חוזרים אל החיים לבנות אותה. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, מתי המעשים שלי חיי יהיו אלוקיים יותר, מלאי חוכמת אלוקים. מלהשגרת אלוקים, אלוקים הוא נשמת החיים. אבל אצל האלילות, כדי, השורש הפסיכולוגי של האלילות, זה כמובן כדי להשאיר מקום לצדדים הנמוכים הפיריים. השורש הדתי של הנישול המוסרי של האלילות, זה התפיסה הדתית שלהם, המדומיינת שלהם, של העמידה אל מול העצם, שהאלוהיות זה, כן, כמו שהרב אומר פה, איזה צורה קריקטורית כזו של כוח אלים כזה שדורס וטובע מן החיים להתכמת ולהתכחד ולהתאפס לפניו. כן? אז כמובן שהישראליות, שבדיוק הפוכה, ככל שהיא הולכת ומתפשטת, וככל שהתפיסה הדתית של ישראל, שהיא מלאת חוכמת אלוקים וטוב אלוקים, והקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הוא מתגלה בעם ישראל, ועם ישראל חוזר לארצו, ואנחנו נדרשים תרי"ג מצוות וכו', כל זה, זה כמובן האויב היותר גדול בתפיסה. כל התפיסה של דעת אלוקים שמבוארת בפסקה א', היא הפוכה מן האלילות. וכי האלילות ידעה את כל מה שאנחנו לומדים בפסקה א', אנחנו למדנו איזה 10 פעמים, גם זה, אחרי זה אנחנו לא מבינים, אז האלילות הבינה את זה? לא, היא לא הבינה את זה, אבל אב אגב דאי הוא לא חזה, מה זה לחזה? זה תהליך פנימי, כללי. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה יותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת היגלותו, ככל שהוא יתגלה יותר, ייצא להעולם, לא יהיה למקום. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל. ראיתם פעם ביטוי כזה, סגנון כזה, מקראי ברב? ותצא, ותצא. ותצא, ותצא, שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל. זה סגנון מקראי, כי זה משהו אלוקי. ותצא מאליו. לא, לכן שנאה. אנחנו נגיד, האלילות הרגישה. לכן שנאה. אמר רב אומר, נוקד ביטוי כזה, סגנון כזה, ותצא, ותצא, שנאה אינסטינקטיבית, כי זה יוצא שנאה, זה משהו טבעי. לא משהו בחירי. משהו שהוא קודם לבחירה. משהו שהוא בטבע. בגלל המזל, בגלל האופי. בגלל ההכרה הפנימית, האינטואיטיבית. כאן הרב מסביר שהאנטישמיות מקורה בתפיסה האמונית. לא אנטישמית שתלויה כמובן בכל מיני גורמים, שהיהודים עושקים את העולם וכו'. כל זה, זה הסברות שבאו אחרי. באמת, הסיבה לאנטישמיות זה חוסר היכולת של האלילות, של האדם הגוי הפראי, לתפוס את האמונה, לעמוד מול התביעה של האמונה הישראלית. וככה גם הרב אומר במאמר דעת אלוקים בעקבי הצון עמוד קל"ג, תסתכלו שם. על גבי האלילות אומר הרב המינות. המינות זו הנצרות. טוב, אז רק נקרא, אז נמשיך את זה פעם הבאה. המינות אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלס בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן דמן ובשרן, כי אם בכחתן הסגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. יודעת יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת, למטבע שלה המיוחדת, ותוכרח להיבלע בליעה רוחנית ביהדות מקורה. על כן עומדתי גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. רק אני רוצה לציין את ההבדל בין שנאה עזה, שנאה אינסטינקטיבית עזה, ופה לפי הביטוי יותר קשה, יותר חריף, שנאת מוות ליהדות. טוב, אז את ההתפתחות הזו באנטישמיות נראה פעם הבאה. אמן, אמר הרשע.